פותח את הפסוק הראשון, את הפסוקים הראשונים, ואומר, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב עצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, ותורתו יהיה יומה ולילה. המשנה באבות, שהתחלנו ללמוד מסכת אבות, אומרת דבר מעניין מהפסוק הזה, שניים שיושבים והן ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לעצים. שנאמר, ובמושב לעצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו. ולכאורה, במציאות הפשוטה, יכול להיות ששניים מדברים דברי חולין ולא דברי תורה, וזה לא מושב לעצים. למה זה נקרא מושב לעצים? שניים שאין ביניהם דברי תורה, כבר זה הופך את זה למושב לעצים? אם באמת כוונת האמרה, שהם לא מדברים בדברי תורה ביניהם, אלא הם מדברים בדברי חולין, זה ודאי לא מחייב שזה יהיה מושב לעצים. אם כן, מה כוונת המשנה ללמוד מהפסוקים הללו? צריך לומר שאין ביניהם דברי תורה, אין הכוונה היא שהם לא מדברים דברי תורה לדברי חולין. אלא גם כאשר מדברים דברי חולין, אפשר שיהיה ביניהם דברי תורה, לא בדיבור, לא בתקשורת, אחד השני, אלא גם בדברי החולין שבהם, וגם במעשיהם שהם עושים, יש קשר של תורה, יש דברי תורה ביניהם, לא מדוברים כאמור, אלא ביניהם יש דברי תורה. וצריך להבין את המושג הזה, מה פירוש ביניהם דברי תורה? כאשר אין ביניהם דברי תורה, אז באמת זה מושב לעצים. מה הפירוש לעצים? ובדרך כלל, הפוך מליצנות זו רצינות. אנחנו נשתמש במילה רצינות בלשון רצון, קרי. הקדוש ברוך הוא נותן החיים ורוצה מאיתנו לא רק לקיים מצוות, לא רק ללמוד תורה, אלא לחיות את החיים הרצויים בעיני האלוקה. יש לחיים מגמה. והקדוש ברוך הוא רוצה שנחיה את כל חיינו כאמצעי, כדרך אל מגמת החיים. שכל מה שנפעל בחיינו, מגמה הרצויה בעיני האלוק. זה נקרא חיים רצויים, זה נקרא רצינות חיים. שיש בינינו דברים שהם לא מקושרים לרצינות החיים, זה הופך להיות מושב לעצים. התורה מלמדת אותנו את כל החיים, איך לפעול בהם, בין במעשה הקודש, בין במעשה החול, במגמה הרצויה האלוקית. זאת התורה. זה חלק מההסבר, הסתכל בתורה וברא את העולם. העולם נברא לאורה של תורה. של תורה, שהתורה מלמד אותנו את כל המגמה. וממילא, כאשר אין ביניהם דברי תורה, הם מנותקים מהמגמה. הם פועלים, פועלים החול. ואני רק מוסיף כאן גם עוד דבר. לפעמים גם כאשר מדברים דברי תורה, לא תמיד זה למגמה האלוקית. לכן, אין ביניהם דברי תורה, אין הכוונה היא ש... יש דברי תורה או אין דברי תורה. עכשיו אני מסביר את זה בשני אופנים. בין אם יש דברי חולין, יכול להיות שיקרב ביניהם דברי תורה, בין אם יש לימוד תורה בין השניים, אם זה רחוק בלימוד תורה נשמע, עד כדי כך שזה לא נשמע שלילי אלא לשם דברים אחרים, גם זה לא נמיד גם שיש ביניהם דברי תורה. וגם זה יהיה בגדר מושב לעצים. ולכן, מה הפסוק מלמד אותי את זה? הסמיכות. מושב לעצים, כי אם בתורת... תורת השם דיבורו, אלא כתוב, כי אם בתורת השם חפצו. העניין הוא שאדם כל כולו עושה את כל מעשיו בין מעשה הקודש, בין מעשה החול, בין לימוד תורה או במצוות או בעבודת חולין אחרת, הכל מתוך רצון וחפץ בתורת השם. החפץ בתורת השם, הרצון לתורת השם, הוא הרצון לפעול את כל הפעולות בהתאם למגמה של רצון השם. כי התורה היא כל כולה גילוי דבר השם, גילוי רצונו של הקדוש ברוך הוא. ולכן, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגה יומם ולילה. ובתורתו יגה יומם ולילה, לא כל יומם ולילה, אבל העיסוק בלימוד תורה, מתוך רצון וחפץ בתורת השם, הופך את התורה לתורה שלנו כידוע. הגמרא בקידושין הרי לומדת מכאן כלל, שהתורה הופכת להיות תורה של האדם, ומכאן לומדים הלכה, שתלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול, כי כבוד התורה וכבודו הופכים להיות דבר אחד. אבל מתי זה הופך להיות דבר אחד? זה צריך להתחיל קודם כל מזה שאני חפץ בתורת השם. שאני חפץ בתורת השם ממש לא בשבילי. גם לא בשביל חלקי, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אלא אני כל כולי ניגש לעסוק בתורת השם, ברצונו של הקדוש ברוך הוא, ולעשות את רצוני כרצונו, ולחפש בכל המעשים שלי את רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא חפש בתורת השם, אז ממילא תורת השם הופכת להיות רצוני, תורה שלי, וזה נקרא ובתורתו יגה יומם ולילה. ולכן, ישנה גמרא שאומרת, וזה חשוב מאוד, להסביר שתורה מגנה ומצלה בין בזמן דעסיק בה בין בזמן דלא עסיק בה, ואילו מצוות מגינות על האדם בזמן שאדם עוסק בהם ולא מגינות עליו בזמן שאינו עוסק בהם. למה תורה מגנה ומצלה גם כאשר לא עסוקים בה? תורה מגנה ומצלה בין בעידן דעסיק בה בין בעידן דלא עסיק בה. למה היא מגנה ומצלה גם בכזה? כי זה קשור למה שדיברתי. החפץ לתורת השם, הרצון לתורת השם, הוא עוטף אותנו גם בזמן שאנחנו עסוקים בתורה, וגם בזמן שאנחנו לא עסוקים. בתנאי שאנחנו גם באנו לעסוק בתורה, מתוך שהיא תורת השם. אז התורה הופכת להיות העסק של כל חיינו. לעסוק בדברי תורה. העסק של כל חיינו. ועל כן, היא מגינה עלינו, היא מצילה אותנו, היא מגינה ומצילה אותנו גם שאנחנו לא עסוקים בה. אבל אם אנחנו רק לומדים תורה ולא מתוך חפץ בתורת השם, ולא בשביל שהיא תגן ותציל אותנו, לא בטוח שהיא מגנה ומצלה. כי היא מגנה ומצלה מתוך מה שאנחנו חפצים בתורת השם. וזה החשיבות הגדולה ללמוד תורה בזמן הזה. הזמן הזה אני מתכוון קודם כל בראש ובראשונה, בין פסח לעצרת. הרמב"ן בפרשת אמור קורא לתקופה הזאת חול המועד. פסח, כל השבעת ימים שלו, זה בעצם ראשיתו של מהלך, של תהליך, של ספירת העומר, מזמן החירות שלנו לזמן מתן תורתנו. חול המועד, המילים הללו, זה בא לומר שגם את החול אנחנו עושים מתוך התוועדות עם הקדוש ברוך הוא. מתוך זה שאנחנו נועדים עם הקדוש ברוך הוא. כמו שיש את המועדות, ששם אנחנו מה שנקרא מתקרבים אל הטוב האלוקי, אל הרצוי האלוקי, זה נקרא יום טוב, ובוודאי ובוודאי שבת שמן העולם הבא. ככה ימות החול בימים הללו, הם כל כך קרובים לרצון השם, הם כל כך קרובים לחפת שלנו לקבל תורה ומתן תורה מחדש, זה הופך להיות את כל התקופה הזאת מושג של שתי מילים כפתגם אחד, כמהות אחת, חול המועד. ולכן אין לנו תקופה יותר, מה שנקרא, מועילה מזאת, ללמוד תורה מתוך רצון וחפץ בתורת השם, ולהעביר את זה אל העיסוק שלנו בתורה, ולעיסוק שלנו בחול, ולהפוך את כל הדברים הללו כחול המועד. אלו הם ימי ספירת העומר. ובמיוחד, בזמן שבאמת הקדוש ברוך הוא חפץ שנרומם את עצמנו להסתכלות שכל החיים של האדם הם תחת רצונו של הקדוש ברוך הוא ממש. ומה שקורה בתקופה הזאת, תקופת הקורונה נקרא לצורך העניין, זה תקופה שכולנו עומדים בסימן שאלה לתוכניותינו, למעשינו. אנחנו לא יכולים לכוון את המעשים שלנו. אנחנו לא יודעים מתי יקרה כך ומתי יקרה כך ומתי נוכל לעשות כך ומתי נוכל לעשות כך. כולנו, מה שנקרא, נמצאים היום בסימני שאלה. התורה היא ודאית. רצונו של הקדוש ברוך הוא לא בסימן שאלה. לאן הדברים האלו מתקדמים ורק לטובה, זה דבר ודאי. לנו יש סימני שאלה, איך זה יהיה? איך זה יבוא, איך זה יצא לפועל? כאשר אנחנו חפצים בתורת השם, זה יצא לפועל. ולכן הזמן הזה הוא זמן שכל כולו, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגמר בלילה. ימי החולים שלנו, עשיית החולים שלנו, מוגבלת מאוד עכשיו, מאוד מאוד מוגבלת. וזה הזמן שאנחנו אולי, אתה רוצה לומר, בזמן נבחנים, האם שאנחנו פנויים למעשה החולים, המעשה החולים שלנו ממשיכים מתוך חפץ השם וחפץ בתורת השם, או אנחנו לומדים תורה כי אנחנו פנויים. האם לימוד תורה הוא תרבות הפנאי? צמד מילים תרבות הפנאי, שזה לא צמד מילים ביהדות. היהדות זה תורה, ובזמן שאתה צריך לעסוק בדברים אחרים, תעסוק בדברים אחרים שהם לא תורה. כן? אין מושג של פנאי, אין מושג כזה. אנחנו לא פנויים מעבודת השם, אנחנו לא פנויים מרצון השם, אנחנו לא פנויים מחפץ בידינו לעשות כל הזמן רצון השם. אם באמת זה פנאי, אז זה כבר הופך להיות מושג לאיסטים. מקום שפנוי מהמחשבות הללו, מקום שפנוי מהרצונות הללו, אז זה באמת הופך להיות מושג לאיסטים, זה ליצנות מהחיים המלאים את רצון השם, שצריכים למלא אותנו במעשינו לעשות רצון השם. החיים הם רציניים, החיים הם רצויים, החיים הם רצויים בעיני האלוקה. מה אנחנו עושים החיים האלוקיים? צחוק. רק בזמן שיש לנו פניות ממעשה החולין, אנחנו מתפנים לעסוק בתורה, אנחנו מתפנים לעסוק בדבר השם, אנחנו כל הזמן צריכים לעסוק בלימוד תורה, ומתוך הלימוד תורה שאנחנו עסוקים, גם כאשר מוטל עלינו הרבה מאוד מטלות בחיינו, בחיי החולין שלנו, איש איש כפי עבודתו, הוא צריך לעשות את זה מתוך חפץ השם ותורת השם. ולכן, הזמן הזה הוא זמן עצום להתכנס ולחשוב על התורה הזאת. ידועים דברי רבי שמעון בר יוחאי, שלא פסקנו כמותם, בטח לא דרך לרבים, בברכות למדהי, אני רוצה לציין את הנקודה של הציטטה המדויקת בדברי רבי שמעון בר יוחאי. ידועים דברי רבי שמעון בר יוחאי, במחלוקתו עם רבי ישמעאל על הפסוק ואספת דגניך, האם התורה מצווה אותנו לעבוד ואספת דגניך, או התורה לא מצווה אותנו לעבוד. וידועים שיטת רבי שמעון בר יוחאי, שאומר, אפשר אדם, סליחה, חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, קוצר בשעת צירה, דש בשעת דישה, תורה מה תהיה עליה. במשפט הזה אני רוצה לעמוד. הרבה פעמים מסבירים את המשפט מצד פניות האדם ללימוד תורה. כאילו רבי שמעון בר יוחאי מציב לנו כאן שאלה של זמן פנוי ללימוד תורה. אז השאלה שהוא מציב, אם אדם יצטרך לעסוק את כל העבודות בעונות החקלאיות השונות של החריש, של הזריעה, של הקציר וכולי, לא יהיה לו זמן ללימוד תורה. אבל במחילה, רבי שמעון בר יוחאי במשפט שלו, בציטטה הזו מברכות למדהי, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת צירה וכולי, הוא לא אומר מתי ילמד אדם, מתי יהיה לו זמן ללמוד. הוא אומר משפט מפתח, תורה מתהיה עליה. אם האדם כל כולו שם את מגמת חייו לתוצרת עבודתו, לזמן עבודתו, לעיסוקיו, זה מגמת חייו, עיסוקי החולים שלו הפכו להיות המגמה, ושינו פה את המגמה ואת האמצעי, אז באמת תורה מתהיה עליה. אז מה יהיה מגמת החיים? מה יהיה עם תורה? הוא לא עוסק בעניין של פניות הלימוד, הוא אומר תורה מתירה עליה. ועם זה רבי ישמעאל מתמודד, בדיוק עם זה. רבי ישמעאל אומר, התורה ציוותה אותנו לעסוק בעשרתה בגניך, לעסוק בעיני החולים מתוך והיה אם שמוע תשמעו. הגמרא מעמידה, הרי והיה אם שמוע תשמעו, שבזמן שעושים רצונו של מקום. ורבי שמעון בר יוחאי מעמיד את זה, שבזמן שעושים רצונו של מקום, יהיה שיטה של עובדים זרים, ואנחנו לא נצטרך להתעסק במלאכת החול. והתוספות שואל שאלה, אז הגמרא ריבה מילה את הפסוק בסוף תגנך בזמן שעושים רצונו של מקום, ורבי שמעון בר יוחאי אומר, זה בזמן שלא עושים רצונו של מקום. ככה הפסוק שואל, רבי שמעון בר יוחאי מעמיד את הפסוק, רבי שמעון בר יוחאי מעמיד את הפסוק בסוף תגנך בזמן שאין עושים רצונו של מקום. ופשט הפסוק לכאורה מדבר בים שמה בשבוע, בזמן שעושים רצונו של מקום. אומר התוספות, עושים רצונו ולא עושים רצונו. פירושו של דבר, נכון שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעסוק בפרנסתנו. נכון שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעסוק במלאכות החולים והסחטה על דגניך. אבל הפסוק הזה הוא בא להגיד, לשיטת רבי ישמעאל, אם אתה חפץ לעשות באמת את רצונו של הקדוש ברוך הוא. לא לעסוק במלאכה את רצונך, את כספך, את הרצון להיות יותר חומרני, לא, אלא הרצון להיות יותר רוחני מתוך כך, הרצון להיות בתוך בתורת השם, מתוך כך גם בהסתה בנריך. שום ברוך אומר לו, אנחנו נהיה חפצים לעסוק רק ברוח. ואם אנחנו נהיה חפצים לעסוק רק ברוח, הקדוש ברוך הוא יסדר לנו על כל הדברים, עובדים זרים, אנחנו נהיה רק מנהלי עבודה, ולא נהיה עובדים בפועל, ונוכל כל הזמן לממש את הרצון לרוחניות, להתעסק רק בעני הרוח. אבל כולם עסוקים סביב השאלה, תורה מה תהיה עליה. אנחנו יודעים שלומדי תורה מחזיקים את העולם. התורה מקיימת את העולם. כי עניינו של לימוד תורה להגיד לכל העולם מה מגמת החיים. מה זה בתורת השם חפצו. ויש אחד המרבה ואחד הממעיט, אבל שכולם מאוחדים לתורת השם חפצו, לאשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך אתם למד, ובמושב נצאים לישב, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהיה יום ובלילה. המשך הפסוק. והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתם בעיתו, ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. לימוד מתחיל בישיבה. בישיבה בתרתי משמע. קביעות של ישיבה, לא עמידה לכאן ולכאן והליכה, אלא קביעות, קביעות של ישיבה. אבל בתרתי משמע, גם ישיבה, בית מדרש של ישיבה. ישיבה זה יישוב הדעת בתורה. ישיבה היא יישוב של תורה. כולם מתיישבים בתוך התורה. יישוב הדעת של תורה. כל הדעת היא חפץ השם, חפצנו בתורת השם. זה הדעת. שיש לומדי תורה וישיבה, עליהם נאמר הפסוק, והיה כעת שתול על פלגי מים. שיש עת שתול על פלגי מים, אתה לא רואה את הפירות מיד. אתה לא רואה שהדבר הזה מביא פירות לכל העולם מיד. אז דוד המלך עוסק בעצם בשאלה המסתרת הזאת. והוא עונה לך, אשר פריו ייתן בעיתו. אל ישאל את עצמנו, אל ישאלו אותנו ההורים, מתי יהיה פרי? מתי כבר יהיה פירות לכל הדבר הזה? ומה זאת אומרת, אנחנו הלומדים לא נשאל אותנו, אנחנו לא נלמד בשביל הפירות. אנחנו לא לומדים בשביל, אנחנו לומדים מתוך חפצים בתורת השם, שלומדים מתוך שחפצים בתורת השם, אז אשר פריו ייתן בעיתו. אז באים הפירות הכי טובים, אשר פריו ייתן בעיתו. אבל יש פה עץ ששתו על שורשיו, ויש עלים שלא נובעים ועלה הוא לא ייבול. וממילא כל המעשים יהיו מעשים מוצלחים, וכל אשר יעשה יצליח, כי זה בא לרצונו של הקדוש ברוך הוא, זה בא מתוך התחלה של בתורת השם חפצו. אבל לכן הרשעים, הרשע בעולם הוא שייך לנקודה הזאת של חוסר רצינות משווע, הייתי קורא לזה תהום פעורה בין רצונם של הרשעים כנגד העולם, כנגד עולמו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו נמצאים כרגע בעיצומו של יום השואה. והמדרש בבראשית רבה, על הפסוק, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ארבע מלכויות, תוהו מלכות בבל, שהגלתה אותנו, תוהו, הגלתה אותנו ממקומנו, בואו ויבילו להביא את המן מלכות פרס. בחושך על פני תהום, יוון שהחשיכה את עינינו. זו מלכות אדום, מלכות אחרונה. מלכות בבל הגלתה אותנו מארצנו. מלכות פרס רצתה להשמיד את כל היהודים מבחינה גופנית. זו מלכות פרס. ויוון רצה להשמיד את היהדות מן היהודים. רצה לעשות שמד רוחני. אדום המלכות הרביעית היא מעורבבת מכולם ועושה את כל מה שכולם עשו, כל השלוש מלכויות של הרשע בעבר עשו ביותר עוצמתיות. אדום, גלות של 2000 שנה ויותר, לא רק הגלתה אותנו למקום אחד לבנות שם מרכז תורני בבבל ולהשאיר אותה כסולת נקייה בלי התבוללות, אלא אדום, מה שנקרא, לקחה אותנו ופיזרה אותנו בכל המקומות ועשה התבוללות מאוד קשה. ההתבוללות הזאת זה להוציא את היהדות מהיהודים, זה גם שמד רוחני, זו התבוללות מאוד קשה. יום השואה, היטלר יימח שמו וזכרו, והנאצים שהם רשעים ירקב, הם ניסו להשמיד את העם היהודי. וברוסיה, במשטר מסוים, ניסו להשמיד את היהדות מהיהודים, ולהכיר ביהדותם. היטלר יימח שמו גם לימד אותנו, אתם היהודים, המשכילים, שחשבתם שאתם כבר לא מתנהגים כיהדות, אני אזכיר לכם שאתם יהודים. כל זה שייך למלכות אדום. אבל נמשיך המדרש. ויהי אור. כן, ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. לא יצליחו כל המלכויות האלה להפריע לתהליך של העם שמאיר את הבדמה האלוקית בעולם. לא יצליחו. זה נקרא, ויום מאור ואור, אחרי כל המלכויות הללו, עם כל הניסיון שלהם, ההפך, הניסיון שלהם רק מוציא אל הפועל יותר בצורה חזקה, את אור השם בעולם, ויום מאור אלוקים מאור. אור שנזר הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא לצדיקים. הצדיקים והמלך כולם קוראים צדיקים. שאנחנו נמצאים ביום הזה, ויודעים שבעיה מחנה הקדוש נשאר לפלטה, שארית ישראל שנשארו לפלטה בספר עובדיה, כל הדברים הללו פלטה של מה? זה התחיל מאדום, מאסב. אסב אומר, אם יבוא אסב, יעקב, אם יבוא אסב למחנה אחת ויקעו, והיה המחנה נשאר לפלטה. מסופר שאחד מראשי הישיבות באירופה, זה מובן, בחפץ חיים על התורה לפרשת וישלח. שאל את החפץ חיים, מה יהיה? מה יהיה עם כל יהדות אירופה? מה יהיה? אמר החפץ חיים, כבר כתוב בתורה, אם יבוא עשיו למחנה החניקאו, והיה הנשאר, והיה המחנה הנשאר לפלטה. שאל, מה יקרה עם כל עולם הישיבות אירופה יארס? שרי התורה וארזי הלבנון. מה הוא לחפץ חיים? בהר ציון יהיה נפלטה. בהר ציון. מה שאנחנו אומרים, אחינו למלשינים ולמינים, שמאמינים שהרשע השפיע עליהם, מאמינים בישראל שהרשע השפיע עליהם, אנחנו אומרים על צדיקים, על פלטת בית סופרים, שובר ישראל, שמושרית ישראל. זה כל זה היה מהלך שכתוב אותו כבר בספר בראשית. אחרית כראשית. זה מהלך שלם שצריך להעמיד בו ביום הזה. לומדי התורה, כן? סופריהם, שארית סופריהם, פליטת בית סופריהם. לומדי התורה, הם מחזיקים את האור. הם מחזיקים את הליאור הזה. יחד עם כל אלה שהם חפצים בתורת השם ולא יושבים במושב, במושב ליצים, על זה נאמר, וכל אשר יעשה יצליח. חזק ונתחזק, ועד לימוד התורה, ועד ארצנו, ועד הרי אלוקינו, בריאות שלמה יהיה לכל היהודים, בכל העולם, והאור ילך ויגלה יותר ויותר, אור חדש על ציון תאיר במהרה בימינו.